אני אחזור לשאלה לטובת מי שאולי פחות שמע, נכון? מאחורה? שמעתם?
כן.
יופי. טוב. אז בשביל ההקלטה, נכון. טוב, אוקיי. אז ארנולד אומר, יש בעצם, אני שומע, כן, אני ככה קצת מתרגמת את מה שאתה אומר, אולי לא מילה במילה, אני שומע שתי הנחיות סותרות אפילו.
כפי שאני מבין
אותם. כפי שאני שומע שתי הנחיות סותרות, כפי שאני מבין אותם. אחת אומרת, תהיה עם הדברים כמו שהם, נכון? והשנייה אומרת, לא, 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 תחזור לנשימה. או למשהו אחר, כן? אתה נסחף, תחזור, כן? תחזור, כן? והדוגמה הייתה על כעס או על עצב, שעם הכעס הוא עוד יכול להבין, אבל כי זה לא נעים או כי זה לא מיטיב, אמרת זה לא מיטיב, ואז זה עדיף לעשות שם משהו אחר, אבל עם העצב זה לא מיטיב ולא מיטיב, זה פשוט כאן. כן, אז מה עושים? אז תודה על השאלה, היא מאוד מאוד חשובה, רלוונטית, והיא הרבה פעמים עולה באמת בהקשרים האלה. תראו, הבודה לימד הרבה מאוד שנים, ובתוך הלימוד שלו יש הרבה מאוד כיוונים והכוונות. הרבה מאוד הצעות לתרגול, לעבודה עם התודעה. עכשיו, ההצעות האלה הן לא רק רבות ומגוונות, הרבה פעמים הן יכולות להישמע כאילו סותרות. כאילו הוא פעם אחת אומר את זה, ואז פעם אחרת הוא אומר לא רק משהו אחר, אלא ממש כאילו אפילו הפוך. אני נזכרת בדוגמה של המורה של קורנפילד, של הג'אן צ'ה, שאמרו לו, איך זה יכול להיות שלמישהו אחד אתה אומר, תעשה את זה, ולמישהו אחר אתה אומר, תעשה ההפך. למישהו אחד אתה אומר, תתאמץ, 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 למישהו אחר אתה אומר, תנוח, תנוח, תנוח. אז הוא אמר, זה כמו, אני רואה שני אנשים הולכים בדרך. ומישהו אחד, הופ, אני רואה אותו מתחיל לסטות ימינה. אז הוא אומר לו, קצת שמאלה, קצת שמאלה, עוד טיפה שמאלה, קצת שמאלה. השני, אני רואה אותו מתחיל ככה לסטות שמאלה, אני אומר לו, קח ימינה, קח ימינה, עוד טיפה ימינה, כן? כדי לחזור למה שנקרא דרך האמצע. אם אנחנו ניקח את המילים, את face value, זה נשמע סתירה. נכון? לאחד הוא אומר ימינה, לשני הוא אומר שמאלה, איך זה יכול להיות? זה הרי אותם הטיצ'ינג, כן? אבל אם אנחנו נסתכל על ההקשר המלא של הדברים, אנחנו נבין למה הכוונה, כן? בעצם ההתכוונות העמוקה כאן, כן, זה להישאר בדרך האמצע, למשל בדוגמה הזאת. אם נחזור לשאלה שלך הספציפית, יש ערך מאוד מאוד גדול בללמוד מה שנקרא להרחיב את המיכל. ללמוד להיות עם הדברים כפי שהם. עכשיו, אני רוצה להגיד ככה בסוגריים, אבל סוגריים מאוד מאוד חשובים, שהמשפט הזה להיות עם הדברים כפי שהם, זאת הנחת יסוד שהייתי שואלת עליה כבר שאלה, או לפחות מוסיפה סימן שאלה מאחוריה, הנחת יסוד שאומרת, בעצם יש דבר כזה שנקרא דברים כמו שהם. יש מציאות אובייקטיבית שם בחוץ, מניחה הנחת היסוד הזאת, ואם אנחנו רק נלמד או נרגיל את עצמנו להיות איתה כפי שהיא, אז whatever it is, התפתחו בנו היכולות, האיכויות וכו' וכו'. זה נכון ולא נכון, תלוי באיזה רמה, על איזה רמה אנחנו מדברים. יש כל מיני רמות של הבנה. יש את הרמה היחסית שבה אנחנו אומרים, אני הולכת למכולת. כן? ברמה המעודנת יותר, שאני לא רוצה לקרוא לה עכשיו במילים מפוצצות כמו אבסולוטית, אבל המעודנת יותר, אני זה גם סימן שאלה אחד גדול. אז מי הוא זה שהולך ומה זה מכולת וכולי, כל דבר אפשר לפרק ולפרק עוד ועוד כדי להגיע מעבר למראית העין שלו. לא בתור שעשוע אינטלקטואלי, אלא בתור דרך אל החופש. אז אני חוזרת למה שהתחלתי להגיד קודם, יש ערך מאוד מאוד גדול בלהרחיב את המיכל. כי כמו שקרן דיברה והבהירה שוב ושוב ושוב בצורה מאוד מאוד ככה יפה ועקבנו אחרי הטקסט, יש פה סוג של מכניקה, בהתחלה די גסה וברורה, ואחר כך היא הולכת ונהיית יותר ויותר מעודנת. שאנחנו רואים איך הבפנים שלנו עובד, איך אנחנו תגובתיים, כן? למה אנחנו מגיבים, כמה מעט חופש יש שם, כשמשהו נעים לנו אנחנו נוהים אחריו, כן, רודפים אחריו, שמשהו לא נעים, רודפים. זאת התנועה בדיוק של מה שנקרא בכותרת attachment. אז יש ערך גדול ללמוד את חוסר התגובתיות. כן, הבודה מדבר על זה בהרבה מאוד הקשרים, למשל האיכות של האקוונימיטי, האיזון העמוק. כן? זה לא שאנחנו לא מרגישים שום דבר, זה מה שנקרא אדישות, אלא אנחנו מרגישים מאוד מאוד, רק אנחנו לא מטולטלים שם, כן? מכל רוח קלה או כבדה. ומשהו באימון ובתרגול באופן הזה מאוד מאוד חשוב לתודעה שלנו, כי הרגל שלנו הוא הפוך. ממש ממש הפוך הרבה פעמים. להיות מאוד מאוד בתגובתיות, בריאקשן, לא בריספונס. כן? אז נאמן את התודעה שוב ושוב ושוב. כן? להיות עם הדבר, אם הוא נעים, אם הוא לא נעים, אם הוא ניטרלי, ומה שזה לא יהיה הדבר, זאת היא כמו להתחיל את הישיבה עם החלטה, עכשיו במשך 45 דקות של ישיבה או הליכה או מה שזה לא יהיה, אני רוצה או רוצה לאמן את התודעה בלהיות עם משהו, כן? בלי לברוח מזה, בלי להילחם בזה, בלי למשוך את זה, בלי כל התנועות השגורות שלנו. תרגול אחר, הזמנה אחרת לעבוד עם התודעה, ואם אפשר לחשוב על התודעה כמו על נגיד גוש של חימר, כן? או פלסטלינה, שאנחנו כל הזמן כמו לשים אותו או אותה, ולפעמים היא מאוד קשה, כי קר בחוץ וזה גוש כזה קשה, ואנחנו נצטרך לעשות שם הרבה תנועות לישה, ולפעמים זה משהו הרבה יותר מעודן, וכמה חריצים עם איזה כלי, ונגיע לאיזה תוצאה רצויה. אז הזמנה אחרת לתרגול היא בעצם לחזור לאובייקט אחד, כמו למשל, כמו שאמרת, הנשימה. זאת אומרת, זה נקרא one-pointedness בתרגול, וזה משהו שמקדם למשל את האיכות של סמאדי, כן, של איזון, של ריכוז, של אחדותיות, של איסוף. כן, זו מילה יותר מדויקת. איסוף של הגוף, התודעה ב-well-being. אז אנחנו שוב ושוב כמו נאסוף. יש אלף נתיבים שלהם התודעה שלנו יכולה להתפזר, להתפרק, ואנחנו שוב ושוב ושוב נפעיל את המנגנון הזה של האיסוף. יש לזה הרבה מאוד פירות מאוד מתוקים, כמו למשל בהירות. Insights יכולים לזרוח דרך תודעה שהיא בהירה יותר. זה נשמע כאילו זה שני דברים סותרים. יש עוד הרבה דברים אחרים איך עובדים עם התודעה. אבל לא רק שזה לא סותר, זה לפעמים הדבר הנכון יהיה ללכת קצת ימינה. לפעמים הדבר הנכון יהיה ללכת קצת שמאלה. לפעמים הדבר הנכון יהיה לעמוד, או לרקוד על הדרך. למה שלא נרקוד על הדרך, למשל? וכל אחד ואחת בעצם זאת הזמנה מאוד חמה לבדוק איפה התודעה שלי עכשיו, כן? במה אני עכשיו מתעסקת, ומה יהיה מיטיב. מה יכול להיות מיטיב ברגע זה? יכול להיות של עכשיו הדבר המיטיב יהיה פשוט letting go, פשוט להרפות, פשוט שוב ושוב ושוב. להרפות. שוב ושוב ושוב. מה שזה לא יהיה שעולה, אני מרפה. יכול להיות שהדבר המיטיב עכשיו לראות שוואו, זיהיתי שעולה כעס. זה סוג של רעל. ומצד שני, אני יכולה גם לחקור את הדבר הזה. במקום להילחם בו. במקום, אתם יודעים, רעל ותרופה, אגב, זה עניין של מינונים. זה אותו חומר. אז מה הסיפור שלי פה עם כעס? מי הוא זה שכועס? האם בכל מצב כעס הוא דבר שהוא מה שנקרא רעל, כן, לפי הלימוד הקדום? זאת הזמנה להיות אוטונומיים, חופשיים גם מהבודה. לחקור בעצמכם, מה זה בשבילכם למשל שעולה כעס בתודעה? אז מה אם הבודה אמר שזה רעל? אולי נגלה שזו תרופה. הזמנה לחקור לבד. זה, כן.
אם אפשר טיפה לדייק את ההבדל בין תחושה לרגש, ואם החץ הראשון זה התחושה, האם החץ השני זה הרגש? ואם זה כן, אם אנחנו בעצם לא מנטרלים את עולם הרגשות.
Ha ha ha. מה ההבדל בין תחושה לרגש? רגש הוא דבר יותר מורכב מהתחושה המיידית שאנחנו חווים או חוות ברגע מסוים. בעצם כשאנחנו חושבים על רגש, כל רגש, בטח הרגשות המכאיבים, שיש בהם משהו מאוד מאוד סוער, אם זה כעס או קנאה, תנסו רגע לעלות רגע איזשהו רגש כזה שככה מיד אפשר לחוש, אז רגש כולל בתוכו איזשהו מחשבה או מחשבות שככה מזינות את הדבר, נכון? לרגש יש איזשהו מצב תודעה, זאת אומרת, איזה מוד מסוים, איזה הלך רוח, ולרגש יש תחושה שמלווה אותו, כן? והתחושה היא גם תחושה מנטלית, שזה יהיה מצב תודעה, והתחושה היא גם תחושה פיזית, כן? למשל, איפה מרגישים כעס? למשל, נגיד בבטן או במקום, זה יכול להיות באזור הלב, זה יכול להיות באזור הרקות, תלוי איפה, כמה התעצבנו ובאיזה אופן. אז התחושה היא אחד המרכיבים, כשאנחנו מדברים על רגש, וזה מין איזה שם לכמה וכמה דברים שנוכחים ברגע מסוים, נכון? נכון, אתם איתי? כן, רגש זה דבר מאוד מורכב, הוא מורכב גם מאספקט קוגניטיבי, גם מאספקט תחושתי, וגם איזשהו מצב תודעה שנמצא שם, שזה הרבה פעמים ככה עדין, כי בעצם מצב התודעה נבנה הרבה פעמים דרך המחשבות, כן, שמזינות אותו ויצרות איזשהו מוד מסוים. אז בעצם, אם, מה שאמרתי אתמול, והוא חשוב להבין שבעצם לכל רגש, או לכל דבר שאנחנו קוראים לו רגש, יש לו גם אספקט של ודנה. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה מסוימת שהיא תהיה לנו או נעימה או לא נעימה או ניטרלית. אם אני אדבר עכשיו על רגש כמו, תנו לי זה רגש מיטיב. כן. שמחה בשמחת הזולת, כן? או פרגון, כן? אז פרגון יש לו גם אספקט, אנחנו, יש לנו איזה מחשבות מסוימות שאנחנו מפרגנים לאותו אדם, נכון? יש איזושהי תחושה נעימה אולי באזור הלב, כן? שזה יהיה האספקט ככה של הוודנה. ויהיה איזשהו ככה, משהו במצב התודעה שאולי יהיה מאוד פתוח ונינוח ורח, נכון? אז זה ההבדל בין רגש לתחושה. זאת אומרת שתחושה היא אחד המרכיבים של הדבר הזה שאנחנו קוראים לו רגש, הוא הרבה יותר מורכב. זה, כן, אוקיי? נכון, אתם, זה נשמע הגיוני, כן? בתוך החוויה שלנו, כן? זה נשמע הגיוני? אוקיי. השאלה השנייה שלך הייתה אז, אם תחזור עליה?
האם החץ הראשון הוא תחושה? אז מה זה החץ השני? זה לא הרגש שאנחנו חוסמים אותו?
שאלה מעניינת. החץ הראשון, לפי הדרשה שקראנו, נתתי איזו פרשנות אחרת אתמול בערב גן, לפי הדרשה שקראנו, החץ הראשון זה האספקט הגופני שנוכח שיש רגש מסוים. זאת אומרת, למשל, נזכרתי משהו מרגיז בעבודה, כן, נכון? החץ הראשון מופיע כעס, אז הבודה מנחה ספציפית, כשעולה הכעס, לשים לב לאספקט הגופני. כן, הוא אומר, אוקיי, לכעס יש אספקט גופני, זה החץ הראשון, לפני שאנחנו מתחילים לבנות ולבנות ולחשוב ולבנות ולבנות, שזה החיצים הנוספים. אז באספקט הזה אנחנו בעצם פוגשים קודם כל כעס, כן? אבל אנחנו פוגשים את הכעס מאספקט מאוד ככה ראשוני, מיידי ובסיסי שמתבטא בגוף. ויש משהו במפגש הזה, אני חושבת שאנחנו יודעים, שהרבה פעמים עוצר את הפרוליפרציה, או את הרומינציה, או את הפפנצ'ה, מי שמכיר את המונח הבודיסטי. אז במובן הזה, כשאני חושבת למשל על דוגמה כזו, בטח עם סוג כזה של רגש, אנחנו לא מנטרלים שום דבר. אנחנו פשוט פוגשים את האופן המיידי והתחושתי שאותו רגש נוכח, ואנחנו מתחילים להניח לכל מה שמזין, בוא נגיד סוג של רגשות שמייצרים הרבה מאוד סבל לעצמנו, מאוד מצמצמים את הפרספקטיבה שלנו, ובסופו של דבר גם הרבה פעמים מייצרים סבל לזולתנו. אז אנחנו באופן, תראו, באופן בבסיסי אי אפשר לנטרל כלום כשפוגשים את מה שעולה, כי אם עולה כעס אז עולה כעס. נכון? ואם עלתה קנאה אז עולה קנאה. ואם הופיעה שמחה, אז הופיעה שמחה. אני תלוי לאן אני מפנה את תשומת הלב. אז ברגשות הלא מיטיבים, אני חושבת שבהקשר הזה שאתה שואל, וגם אני חושבת שהדרשה מתייחסת, הניטרול הוא הניטרול של ההבניות והסיפורים שאנחנו מוסיפים ומזינים דרך המפגש עם הרמה התחושתית של אותו רגע שנוכח. לפחות ככה אני מבינה את הדרשה הספציפית הזו ואת ההנחיה שלה. ניטרול יהיה, למשל, מבחינתי, לא מרגישה כלום, כן? או לא נוכח פה כעס כרגע. למרות שאני מרגישה כעס, והכעס הזה יש בו דפיקות לב, והרקות שלי דופקות, ואני, לא, אין שום דבר. קוראים את זה כאילו, אני לא כועסת עכשיו, כן? או לא נפגעתי, כן? זה יהיה סוג של, כן, איזשהו סוג של תנועה כזאת שדוחקת. אבל המבט החוקר ובאיזשהו אופן עוצר גם בנייה, זה אומר, אוקיי, הנה כעס. איך אני מרגישה אותו בגוף? אוקיי. ברגע שאני חוזרת לגוף, משהו באלמנט המנטלי שמזין את הדבר הזה, מתחיל לאט לאט לישור. זה כאילו שהתחלנו לראות את החיצים והם נפלו באמצע. אוקיי? אז ככה, לפחות ככה אני מבינה, אולי לילה יש משהו להוסיף לגבי העניין הזה.
לא הרבה, האמת. יכול להיות שבאמת הדרשה מתכוונת, זאת שאלה טובה, כן? אנחנו, כל אחד מאיתנו מוזמן ומוזמנת להיות הפרשנים. אבל יכול להיות שהדרשה באמת מתכוונת למשהו שהוא יותר פיזי, מאשר דבר ראשון מנטלי. גם לא את כל המשלים צריך תמיד, או נגיד אחרת, לא את כל המשלים אפשר להכיל על כל סיטואציה וסיטואציה בחיים שלנו. עבודה עם כעס, שהיא עבודה מאוד מאוד מעניינת, לפעמים מאוד מאוד יעזור להרגיש את זה בגוף, באמת, וללכת לפי המשל של החץ השני ולראות איפה, קודם כל אני מרגיש את זה גופנית, ואז מה עוד נוסף פה שהוא מיותר בעצם. ויש עוד כל מיני דרכים לעבוד עם כעס, שעבוד דיבר על הרבה מהם, ויש עוד מה לעשות שם.
אתם יודעים, יש לי משהו, עלה לי הרגש הנוסף שאתה העלית, נגיד, עצב.
עצב, נכון.
אבל
עצב
מוזבק,
לא...
לא משנה, מוזבק, לא עצב.
לא, אני אומר, אם מישהו נפטר קרוב, אז זה לא אותו דבר כמו כעס.
נכון, אז אני אומרת, אז עצב, בכוונה רוצה לקחת את הרגש הזה שהוא באמת, הוא קצת שונה מבחינתנו, מכעס או קנאה, יש לו איזשהו טעם אחר. החץ הראשון זה בעצם אני נזכר באותו קרוב משפחה, או אני נזכר במשהו שמעורר בי עצב, וההנחיה בדרשה הזאת היא, אוקיי, איך אני מרגיש את העצב עכשיו? איך זה מרגיש? כן, בעצם החיצים הנוספים זה מה שאני ממשיך לחשוב על העצב, וממשיך, אני באיזשהו אופן נטמע בתוך העצב, ואני מזין את העצב, ומשהו סביב העצמי, ואחר, ומשהו שם נבנה זה סיפור שלם. אפשר לחוש עצב בצורה מאוד עמוקה, בלי להוסיף את החיצים הנוספים. זו דוגמה, נגיד, דווקא לרגש אחר, אני אפילו עוזבת רגשות מסמכה וכדומה.
אם אנחנו בורחים, לא עושים את האבל.
עוד פעם?
אם אנחנו בורחים במצב כזה, לא מאבדים את האבל.
מה שאני רק רוצה לציין זה את התחושה, המפגש עם התחושה הפיזית של רגש, כמו שאנחנו יודעים, היא לא מנטרלת שום דבר, ההפך, היא פוגשת את הרגש במקום הכי, אפשר להגיד, הכי בסיסי בו שהוא נוכח, בגלל שאנחנו יצורים גופניים, והדבר הזה נוכח מאוד עמוק גם בגוף. אז יכול להיות שנגיד, וואו, העצב, אפילו אפשר לכל רגש כמעט יש איזה דימוי, למשל, עצב יכול לשטוף אותנו, נכון? כן, משהו כזה, כן, יש, אפשר ממש לחשוב על כל אחד מהרגשות, משהו, יש דימוי מאוד פיזי הרבה פעמים, זה לא סתם, אנחנו מרגישים את זה. זה יהיה החץ הראשון, מפגש הזה, והחיצים הנוספים, זה יהיה כל מה שאנחנו נמשיך ולבנות, והרבה פעמים, ופה זה המיטיב, לא מיטיב, כמה זה מושך אותנו, וסוחף אותנו, ומכאיב לנו עוד יותר, רק מעצם ההיסחפות, שהרבה פעמים היא ההיסחפות המנטלית, כן? ולא המפגש עם פשוט עצב, כן? עם המקום המקובץ באזור הלב או באזור הבטן, כן? ולנשום לתוך הדבר הזה, זה רחוק, מאוד רחוק בעיניי, מקום של... איך קראת לזה? להימנע או לעצום את עולם הרגש.
תראה שכשעולה עצב, זה מעניין, מישהו נפטר ואת קורא לזה עצב מוצדק, בעיניי הכל מוצדק. כל הרגשות מוצדקים, עובדה הם כאן. מה זה אומר מוצדק? הייתה להם סיבה מאוד טובה לעלות. חלקה מצוי בבורות, חלקה מצוי בחוכמה, לא משנה, הייתה להם סיבה טובה מאוד. אבל יש הבדל בין להרשות לעצמנו באמת באמת להרגיש משהו עד הסוף, שזה הפריבילגיה שלנו כבני אדם, ובין הרבה פעמים מה שהתודעה תעשה, זה כי זה קשה לנו מדי, למשל אפילו לחוות את העצב, אז אנחנו נלך לרחמים עצמיים, או נלך לתחושות אשמה, או נלך לתחושות כעס כלפי אלוהים, כלפי העולם, כלפי מישהו אחר, כן? וזאת פה הבריחה.
זה עוד משהו מבלבל, נכון? עוד... זה לא נגמר באמת עם התרגול, התרגול הוא באמת סוג של אומנות. אנחנו מבינים משהו בלב של הדבר, אנחנו נותנים לשחק, כמו שלילה אמרה, עם כל כך הרבה אופנים של תרגול, מה באותו רגע.
זה יכול להישמע כמו, אבל זאת לא הכוונה. ויש פה מקום מאוד מאוד עדין בין התנועה שסולדת ומחפשת איזשהו עונג חושי, לבין היכולת שלנו לאמן את התודעה, למצוא סיפוק בתוך הרגע הזה, כשאין שם את האלמנט של ההשתוקקות. וזה יכול לגלוש, אני לא אגיד, זה יכול לגלוש. אנחנו מכירים את כל זה שחזר ויש משהו מאוד מאוד נינוח, ואז פתאום מפסיק להיות נינוח, ואז התודעה כבר עוד רגע, היא כבר מחכה עוד פעם, כן, איזשהו רגע של סיפוק. מצד שני, היכולת שלנו לאמן את התודעה שלנו, למצוא סיפוק כאן, ויש הרבה פעמים סיפוק כאן, למרות שמה שבדרך כלל מושך את תשומת הלב שלנו, זה הדברים הלא מספקים והכואבים והמכאיבים, אפילו ברמה הפיזית, נכון? לאן התודעה הולכת? היא הולכת למקום לא נוח, היא הולכת לכאב. אז התנועה הזאת זה לאמן את התודעה ולראות האם בתוך הרגע הזה יש גם משהו נינוח. כן, אם אני חוזרת לכאן, עכשיו אם אתם חוזרים רגע עכשיו לגוף, אולי יש איזושהי נעימות מסוימת באזור התנוחים? יש? תנסו רגע ביצור את הלב לאזור תנוחי האוזניים. אולי לאזור הקרקפת? נכון? יש אזורים כאלה שאם אנחנו מפנים את תשומת הלב, פתאום יש שם... כן, הנשימה המספקת זה היה דוגמה אחת, ככה הבאתי דמית הניסר או ביקו, אבל ההנחיה הזאת יכולה ללכת לכל מיני מקומות, שבו כשאני חוזרת ואני מתרווחת ואני מוצאת משהו שיכול להיות מאוד נינוח ונעים, ויש שם תנועה, אם אתם זוכרים שוב, אני אזכיר את התנועה בין התנועה הזאת, כן, נורא רוצה שיהיה לי נעים עכשיו, לבין התנועה הזאת שרגע מתכווננת אל תוך מה שקורה כרגע, ופתאום יש איזושהי נעימות מסוימת באיזשהו אזור בגוף, ודרך הנעימות הזאת אני יכולה להרפות. ואם הנעימות הזאת נעלמה, אגב, זה היה, לא דיברנו בדרשה על לראות את היתרון, כן, את הסיפוק, את החיסרון, את ההתאבות והיעלמות, אבל זה בדיוק זה, לראות, אוקיי, זה היה נעים, ואז התחושה הזאת נעלמת, כן, זה החיסרון של תחושות נעימות, נכון, מה החיסרון שלהם? הם הראיות. כל התחושות הנעימות הם הראיות, אבל איך אנחנו יכולים מצד אחד להתרווח בתוך משהו נעים ולהרפות, ואם אנחנו רואים שהתודעה עכשיו מתחילה להחזיק, אז הנה השתוקקות עלתה. כן? הדינמיקה הזאת נמצאת גם בתוך התנועות הקטנות האלה. אז זה עוד משהו ככה לבלבל אתכם עוד קצת, כדי להגיד שיש כל מיני דרכים לאמן את התודעה להתרווח ולהרפות. לפעמים זה דרך חזרה לנשימה. פשוט כי אני רואה שכבר נכנסתי לסרט 200,000 פעם, טוב, אני רק אחזור, אני פשוט אחזור. כן? זו תנועה כזאת שהיא לא תנועה של סלידה, היא תנועה של חוכמה. אומרת, כבר 1,000 פעם והייתי, אני חוזרת, ואני חוזרת, ואני חוזרת. אז אני שמעתי משהו וחזרתי. ופעם אחת אני יושבת עם כאב, והחזרה לנשימה לא עוזרת, כי התודעה נמשכת אליו, אז אולי צריך להביא מתה, נכון? צריך משהו להתפתח, להביא קצת ידידות אל תוך המקום. לפעמים יש איזשהו, יחסית לא כואב לי, לא ככה, ואני יכולה ככה להתרווח בתוך איזושהי נעימות מסוימת, ועוד יותר להרפות. זה כל מיני אופנים שאין להם איזה נוסחה. לתרגל עם מה שקורה כרגע בצורה מיומנת. וככל שלומדים יותר ומתנסים יותר, אז כל אחת מאיתנו יכולה לדעת, אוקיי, זה התנועה, ולהתחיל אבל לראות גם מה קורה שם בתוך גם בתוך כל דבר יכול להיות אובייקט להיאחזות. מסכימים? כן? גם הנשימה יכולה להיות אובייקט להיאחזות. נכון? גם הרצון לחוות כל הזמן לב פתוח יכול להיות אובייקט להיאחזות. גם התובנות שלנו יכולות להיות אובייקט להיאחזות. בעצם כשנותנים את ההנחיות האלה, יש להם, תמיד יש להם גם יתרון וגם חיסרון. שום דבר הוא לא לתמיד. אז ברגע שאנחנו מבינים משהו עם ההתכוונות, אפשר לשחק עם זה בצורה מאוד כיפית. כן? שוב, אלא אם כן מחליטים, אני רק אתאר ככה, אלא אם כן מחליטים לתרגל משהו אחד, גם זה יכול להיות. נכון? אפשר להחליט, אני מתרגלת ריכוז, אני מתרגלת מטה, אני נשארת עם זה, זה גם יכול להיות. אז זה לא תמיד ש... אז יש גם את זה וגם את זה, אז ככה, אני מקווה שזה לא מבלבל יותר מדי, אבל ככה לפתוח מרחב, שבעצם כשאנחנו לומדים מתוך הדרשות, יש כל כך הרבה אושר של דרכים לעבוד.
אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו, שזה מעניין לדעת שלמשל עבודה עם... להטות את התודעה לכיוון של הנעים, וקרן הזכיר קודם עצב ששוטף אותנו, גם שמחה יכולה לשטוף אותנו, זה אחת מהדרכים למשל לפתח ג'אנות. Okay. כשאנחנו רוצים ג'אנות, מי שמכיר מצבים של ריכוז עמוק, סמאדי עמוק, בוא נגיד איסוף עמוק, אחת מהדרכים המאוד מיטיבות לפתח את הג'אנות זה דווקא בדיוק ללכת לכיוון הזה, שכאילו כל האנטנות שלנו בהתחלה יגידו, רגע, 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 זה לא מה שאנחנו מנסים להימנע ממנו כל הזמן? לא. ההבנה היא שהתודעה תלך לאן שניקח אותה. Okay? שזה כבר מאוד מאוד מעניין וזה מרמז באופן העמוק על, על מושג הריקות. הכל תלוי בהכל. כן? לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כן, זה גם חלק מהקוריקולום. אוקיי. אז בואו נשב עוד רגע ככה עם הדברים.